כדאי שהם יקראו. זה לא נכון. רבי יעקב היה תמיד, היה חסידה, קדישה או פרישה. אבל זה לא תמיד מתאים לכל אחד ואחד להתנהג באותה הדרך. נדלג על מקרא המגילה. בין כל, כולם יודעים לקרוא את המגילה, וכולם יוצאים על זה לחובה. ויש לנו כמה מצוות. דבר ראשון, צריך להתפלל שמתפללים תפילת ערבית, צריך לומר ועל הניסים. לא אומרים על הניסים, אלא ועל הניסים. למה? ועל הניסים זה חוזר על מודים. מודים על הכוחה השם אלוקנו וכו' וכו', וגם ועל הניסים. ועל הניסים ועל פוקן ועל גבוהות ועל תשעות.
ועל כולם, דברה.
אותו לבד גם אומר ועל כולם, נכון? נכון, אומר ועל כולם. שם יש אומרים שלא אומר ועל כולם. אחרי שאמרת ועל הניסים, אז לא צריך לומר ועל כולם, אלא תאמר לא ועל, בלי ועל, על כולם. בלי ועב. זה בדיוק להפך עכשיו זה נהיה. למה ועל כולם, זה מודים אנחנו לך ועל כולם. אבל כאן כבר אמרת ועל הניסים. אז אמרת ועל הניסים, אלא תאמר על כולם, מודים אנחנו לך השם אלוקנו, על הכל, גם על הניסים. למה לא? לא, למה שאתה אומר כבר ועל הניסים אמרת. לא, 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 אתה משנה. למה שכאן אתה עושה את זה המשך של, 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 של ועל הניסים. אז מה אמרת, ועל הניסים ועל כולם? מה זה, ועל הניסים ועל כולם? אמרת, ועל הניסים ועל פוקן ועל גבורות שעשת לבותינו, זה המשך, מודים אנחנו לך, ועל הניסים. אז מלא, אתה אומר על כולם, מה זה ועל כולם? עוד פעם ועל כולם. לכן לא אמר שם ועל כולם, אמר על כולם. אדם שטעה ולא אמר ועל הניסים, אדם שלא אמר ועל הניסים, אדם הזה לא צריך לחזור. למה לא צריך לחזור? זה רק הודעה, זה לא הזכרת מעין המאורה. זה לא כמו יעלה ויבוא וכדומה שזה הזכרת מעין המאורה. לכן, כמה שזה לא הזכרת מעין המאורה, לכן אם לא אמר ועל הניסים, בדעבד יצא ידי חובה. אבל, אדם שהמשיך ואמר ברוך אתה השם, ונזכר, לא אמרתי ועל הניסים, סיים, הטוב שמחה ולך נהיה להודות, לא אמר... לא אמר למדי נחוקיך, שלא צריך לחזור, ואז אחר כך שאומר אלוקיי נצא לו שונים הרע, לפני זה יאמר ויהי רצון לפניך השם אלוקינו, כמו שעשתה ניסים נפלאות שעשתה לבתינו בימים ההם בזמן הזה, ואז כן תעשה עמנו בימי מרדכי ואסתר. למה שאי אפשר לומר את זה הודעה, שאתה אומר בבקשה, ואתה מבקש שם, אתה בא ואומר שאלוהי נצור לשולים מרע, זה בקשות. אז אתה אומר את זה בתור בקשה, נכון, זה לא בדור הודעה, ונכון, כתוב בסוף, נודה לך גם על כך, אבל עיקרו זה בקשה. אם זה בקשה, אתה לא יכול לומר, ועל הניסים ועל הפורקן. אתה אומר, נודה לך השם אלוקינו, הניסים לא שעשתם לנו בימותינו, בימים ההם בזמן הזה, בימי מרדכי ויסתר בשושן הבירה, ותמשיך הלאה ותגיד, יהיה רצון רפי, והגיעו לפניך השם צורי וגורדיים. וזה יצא ידי חובה בצורה פשוטה. אבל כדאי שאדם לא יטעה. זה בסך הכל יום אחד בשנה. פעם אחת בשנה אדם אומר את זה. שזה טוב גם להיזהר מאוד בברכת המזון. אם אדם, למשל, לפעמים, הוא בכלל לא אומר ברכת המזון. אין לו ברכת המזון. אוכלים מוגות, אוכלים דברים אחרים. מלא הוא לא מזכיר בברכת המזון, הוא לא מזכיר ועל הניסים. לא חבל? נזכיר את זה יום אחד בשנה, זה לא כמו בחנוכה, בחנוכה יש לך 8 ימים, כאן יש לך יום אחד, יום אחד בשנה. למה תפסיד לומר את זה ועל הניסים? לכן, שאדם יעשה סעודה אחת על פת, כמו שנראה לי כמן, שמצווה לעשות על פת, ואז יברר גם ברכת המזון, מה ועל הניסים ועל הפורקן, כדי לומר את זה גם בברכת המזון. בבוקר, בבוקר מתפללים, אז מתפללים כמו תפילה רגילה. אין לך הרבה הוספות, חוץ מבעל הניסים. רק מה, כשאתה ממשיך, יש קריאת התורה. מוצאים ספר תורה וקוראים, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. טוב שאדם מכוון לצאת בזה ידי חובה של קריאת פרשת זכור. טוב זאת זיכרון בספר, וסייב בינו יהושע כמכון, ומחל את זכה המלאק מתחת שמיים. טוב שאדם מכוון, למה? מי יודע אם בשבת זו כיווננו נכון, לא כיווננו, מי אמר ספר תורה שקראנו בו, היה ספר תורה כשר, אולי ימצאו חס שלום פסול, למרות שבספר הזה קראו אותו הרבה פעמים, אבל מי יודע, קראו בספר תורה הרבה פעמים, בסוף מוצאים איזה פסול, ששילח ציבור אפילו לא שם לב לזה. קורה דבר כזה, אמרו לי שהיה באיזה בית הכנסת, שהיה שם חזן מצוין, קרא בספר תורה, 20-30 שנה ספר תורה הזה קראו אותו, בסוף מצאו שנה, השנה, מצאו שם פסול שחסר שם אות, אות אחת חסרה. אות, והוא היה קורא את זה, לא שם לב לזה. אות אחת, זוכה באיזה מילה זה הייתה.
כל השנים
קרה... יכול להיות. אדם לא שם, אות אחת, לא תמיד אדם שם לב, קורא את זה קצת מהר. מצאו? לכן, מי יודע, קראנו פרשת זכור, יצאנו ידי חובה. מי אמר, אולי אסף התורה לא היה קשה? לכן, מה תפסיד? מתי שאתה קורא ויבוא עמלק, תגיד, הרי אני בא לקיים מצוות עשה דאורייתא, לזכור את מעשה עמלק. עכשיו, אם אנחנו קראנו את זה, זוכים מעשה עמלק, לצאת ידי חובה או לא לצאת ידי חובה, תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא. אבל למה שלא נאמר, גם בפורים, ויבוא עמלק. לא, יש גם טענה אחרת, שמדם הולך ואומר שהוא בא לקיים מצוות עשה דאורייתא, וזה לא מצוות דאורייתא, אז יש את זה בל תוסיף. אם זה לא מצווה דאורייתא, אתה קורא, אתה אומר שעכשיו אתה מקיים בזה מצווה דאורייתא. והיא נאמר שהמצווה דאורייתא היא לקרוא, זכו את אשר עשה לך המלאק, ולא ויבוא המלאק. אז מה ויבוא המלאק? לא קיימת המצווה.
היסוד.
לכן אני אומר, אני בא לקיים לזכירת מעשה המלאק. זכן מעשה המלאק. דאורייתא, לא דאורייתא, תשאיר לקדוש ברוך הוא את זה. אבל כדאי שאדם יאמר את זה ויזכיר את זה. אחר קריאת התורה, אומרים אשרי יושבי ביתך, כמו רגיל, מגיעים לאובה לציון, באובה לציון עד ואני זול ביתו אותם השם השם, שם יעצור. למה? כדי לומר על הנס שנעשה בפורים, ואז קוראים את המגילה. מקרא מגילה של יום יותר חשוב מקראת המגילה שבלילה. מקרא מגילה הייתה ביום ולא הייתה בלילה. כך משמעו דברי הגמרא. הגמרא מביאה שם ש... גם סעודת פורים וגם על מקרא מגילה. משמעות דברי הגמרא שדווקא ביום היה מקרא מגילה. אבל בלילה לא היה מקרא מגילה. לכן כתב ואמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור לשנותה ביום. אומרת הגמרא, סבור מינה, הגמרא הבינה, החכמים הבינו, שמה שאמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, כוונה לקרוא את המגילה בלילה, בא לחדש חידוש גדול, תקרא את המגילה בלילה. ביום תלמד את המשניות מסכת מגילה. כך הבינו רבותינו. עד שאמר להם, לא זה הכוונה. לשנותה הכוונה היא לחזור אליה פעם שנייה. כמו שאדם אומר, אני לומד את זה ושונה אותו פעם שנייה. אז הכוונה היא תחזור פעם שנייה. אם נאמר, שלפני רבי יהושע בן לוי, היו קוראים את המגילה בלילה או ביום, אז מה הסתפקו? אמר, חייב אדם, מה הוא חידש? מה רבי יהושע בן לוי בא וחידש? הוא אומר, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. ככה עשינו כל השנים. ומה חכמים טעו בזה? אלא ודאי שעד רבי יהושע בן לוי לא קראו את המגילה ביום ובלילה. אלא מתי קראו את זה?
ביום.
נראה יותר ביום. למה? מפני ששם בפסוק כתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים. הימים האלה, בימים, לא כתוב בלילות. נכון שבפסוק כתוב, אלוהי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי, נמצא אחלה את השחר, זה מדובר על אסתר, אבל מכל מקום זה בדיוק להפך. אקרא לאלוהים, איך כתוב שם? ביום, אקרא ביום, ואז הוא אומר לו, ולילה ולא דומיה לי. משמע, שקודם התחיל ביום, ואחרי זה לילה. בדרך כלל, קודם ויהי ערב ויהי בוקר. אלא ודע שהיום זה הרי העיקר, שזה מה שתקנו מרדכי ואסתר לקרוא את המגילה ביום, ובא רבי יהושע בן לוי וחידש, שגם בלילה צריך לקרוא את המגילה. לפי זה יצא, שעיקר מקרא המגילה היא ביום ולא בלילה. ממילא, כשאדם שמע את המגילה ביום, שמע את המגילה אתמול, עדיין לא יצא ידי חובה. צריך לשמוע עוד פעם את המגילה בעיקר זה ביום. ולכן מטעם זה מנהג בין האשכנז, לברך שחיינו גם נקרא מגילה של הלילה, וגם נקרא מגילה של היום. מדוע? כדי שמקרא מגילה של הלילה זה רק מדין מנהג. ואילו מקרא מגילה של היום זה מדין חובה. אז מה שבירכנו שחיינו בלילה זה על התוספת שבירכנו. אבל עכשיו צריך לברך על עצם המצווה. ואילו לדידן, שאנחנו לא סוברים כן, מה אכפת לי? התחלת, קראת את המגילה, מה אכפת לי אם זה היה מדין תקנה או לא תקנה? אבל שחיינו, זה בשעה שאמרת אותו, התחלת לקרוא את המגילה, לכן לא אומרים שחיינו במקרא המגילה של היום. אבל זה עיקר, קראת המגילה הזה ביום ולא בלילה. עובדיה מביא, ואומר, שהיה רב אחד בחיפה, יקום רבי יוסף משש. הוא אמר, למה נשים... באות בית הכנסת בליל פורים, בית הכנסת מלא, עזרת נשים מלא מפה לפה. ואילו ביום, בבוקר, כמעט אין נשים. למה הם לא באות לבוא לשמוע מקרא מגילה? אז הוא אומר להם פשוט, אתם לא חייבות. ומעיקר מקרא מגילה זה בלילה. כמה שאתם כבר יצאתם מדחובה בלילה, ביום זה רק בשביל גברים. אתם תרודות בלהכין צוחי החג, תורים להכין את המשלוח מנות, לכן לא צריכים לבוא לבית הכנסת. זה טענתו של הרב יוסף משאש. ברוך עובד התמה עליו, אומר מה פתאום, הפוך בדיוק. בפשט דברי כל הראשונים, שעיקר מקרא מגילה היא ביום, בלילה, זה רק תקנה תוספת. אז אומר לה, אם באים בלילה, כל שכן צריכים לבוא ביום. לכן צריך לעודד ולומר לאנשים, שיבוא בין ביום, בין בלילה. שזה מה שנוהגים היום, שלקרוא קריאת המגילה לנשים. ועושים להם את זה קצת יותר מאוחר, תבוא עליהם ברכה, מצוין מה שהם עושים. בלילה קוראים את המגילה בשעה 8, בשעה 9, בשעה 10, כשאנשים לא יכולות לבוא לבת מוקדם, צריכים מהילדים הקטנים וכדומה, אז הם נשארים בבית, ואחרי זה שומעים, באים אחר כך לבית הכנסת, וקוראים להם את המגילה לנשים, זה נחת רוח גדול, וגם טוב בשביל גברים, יש חלק שאיחרו לבוא, חלק באו מחוץ לעיר, חצי בעיה, זה תמיד שאנחנו באים, וקוראים את המגילה לנשים, לאחר מקרא המגילה, אתה רואה כמה גברים מצטרפים, אומר, לא, לא הצלחתי, הייתי אנוס, לא יודע מה, עד שהגעתי, זה טוב, אז קוראים את המגילה פעמיים, יותר לבוא גם למחורת, אחרת קוראים את המגילה, קוראים את המגילה, אנחנו קוראים את המגילה. אחר כך יקרא להם שעה 10, שעה 8, 9, 10, יקרא להם עוד פעם את המקרא מגילה. גם אלה שהצלנים שלא באו, וגם של אנשים, זה מצווה גדולה לעשות להם. כדאי שיעשות להם את זה, לקרוא את המגילה פעמיים. כך אנחנו נוהגים צום בבית הכנסת, זה הנהגה טובה מאוד, שאנשים שיהיה להם אפשרות לא לרוץ כל הזמן, רצות וכל הזמן, הם לא מצליחות להגיע בסוף מפסידות גם את זה וגם את זה. במגילת אסתר, מי שהתבונן, אז כתוב שם כך, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. איך סידרו את זה? לעשות אותם ימי משתה ושמחה, קודם סעודת פורים, אחרי זה משלוח מנות איש לרעהו, אחרי זה משלוח מנות, ואחרי זה בסוף מתנות לאביונים. אבל מי שיסתכל בשולחן ערוך, יראה שמרן הפך את הסדר. מרן בשולחן ערוך קודם כתב, כתב מקרא מגילה בהתחלה, כן קצת, אבל אחר כך, קודם כתב עניין של מתנות לאביונים, אחרי זה משלוח מנות, ואחרי זה מקרא מגילה. למה מרן עשה את זה?
סעודה.
סעודה, סליחה, סעודה. למה מרן סידר את זה בצרך הזו? למה מרן סידר? הפוך מדברי, מפוך ממה שכתוב במגילה. נכון, מרן, מרדכי ואסתר, הם רצו לתקן את העיקר עיקר ואת הטפל טפל. דהיינו קודם סעודת פורים להודות לקדוש ברוך הוא, אחרי זה לעשות מסתם שמחה, ואחרי זה משלוח מנות, ואחרי זה מתנות לאביונים, כמו כל תענית, כמו כל דבר. בא מרן ואומר, אבל בדיוק להפך צריך לעשות. למשים אתה קודם תעשה סעודת פורים, אתה תאיר בסעודת פורים ותשתכר, לא תשלח גם משלוח מנות, גם לא יהיה לך מתנות לאביונים. ואם אתה תלך תעשה קודם מתנות למשלוח מנות, שכחת את העניים, המסכנים האלה, איך יעשה? לכן מרן עשה את הסדר. קודם תעשה מתנות לאביונים, קודם תיתן מתנות לאביונים, אחרי זה משלוח מנות, ואחרי זה סעודת פורים. אנחנו נלך על פי הסדר הזה. מתנות לאביונים זה מצווה חשובה ביותר. אבל כמה צריך לתת מתנות לאביונים? נחלקו בזה הפוסקים. בדברי האחרונים, משמע שצריך לצאת לשלוח מתנה. מתנה זה תלוי לפי המקבל, לפי הנותן. ולכן לתת לעניים, מכיוון שזה אחד הטעמים, כך כותב הרב מנות הלוי, אחד הטעמים שנותנים מתנות לאביונים, מפני שמרדכי ואסתר חייבו אותנו לעשות סעודת פורים. אז אם יעשו סעודת פורים, אבל איך אתה יכול לחייב את העניים האלה, המסכנים? מאיפה יש להם? מכל שלי שבת יש להם מה לאכול. אתה רוצה בפורים? לכן חייב את כולם לתת להם מתנות לאביונים. כאן שכל העניים יקבלו מתנות לאביונים, בכסף הזה יכולים לעשות מתנות להם משלוח מנות, וגם סעודת פורים. זו המטרה הייתה. אז אם זו המטרה, לכן צריך לעשות מתנות לאביונים מוקדם יותר. על פי המהלך הזה, שאומרים, כן, זה לא יוצא מדי חובה לתת להם פרוטה, לא לתת להם כמו בברך דוד, תן לו פרוטה. מדוע? כיוון שאם אתה רוצה שהוא יעשה סעודת פורים, צריך לקבל משהו חשוב יותר, לא פרוטה. לכן הרבה כותבים צריך לתת למשלוח מנות סעודה, כמו שעונה מנה בשוק, מנה בחתונה. כמה עולה מנה? כך שישלם. כי לא מנה בשביל שיעשה סעודה מכובדת. האמת היא, בחתונה אתה משלם גם על האולם, אתה משלם גם על, על המלצרים, אבל אם אתה תעשה רק על הסעודה, בערך 50 שקל עולה מנה פשוטה. לפי דעתם צריך לתת 50 שקל. אבל, איפה כתוב דבר כזה? מתנות להגנים, איפה כתוב שצריך לתת לו משהו? כל שכן, שהריטב"א כותב כבר, אומר, מתנה זה נתינה. סכום נתינה זה פרוטה. פחות פרוטה זה לא נקרא נתינה. לכן אומר, גם בפרוטה יוצא מזה ידי חובה. פרוטה, כמה זה פרוטה היום? 10 אגורות, 20 אגורות, וזה יצאת ידי חובה. משמע שדעת הריטב"א, אתה לא צריך לתת מתנות לאביונים משהו גדול. מספיק לתת משהו קטן. אבל מכיוון שכך רבותינו, לכן הדרך הנכונה ביותר, שייתן גם את זה וגם את זה. מה הפירוש? בפסוק נאמר, ומתנות לאביונים. מה זה מתנות לאביונים? מתנות זה לשון רבים. אביונים זה לשון רבים. מכאן, מאות רבים שניים. שני מתנות לשני אביונים. במילים אחרות, מתנה אחת לכל אביון. אז אם אתה נותן מתנה אחת לכל אביון, אז תעשה, אין חיוב יותר. כל הפשט יד נותנים לו. אבל מצד הדין, אין חיוב לתת יותר משני עניים. לכן, תיתן לעני אחד לשני עניים, אתה יודע שבאמת עניים נזקקים, תן להם לכל אחד סכום של סעודה. תן 30 שקל, 20, 30 שקל. יש מי שאומר מספיק לתת את זה במנה פלאפל. כמה עולה מנה פלאפל? מנה פלאפל יכול, אדם שובע מזה, אוכל את זה, סעודת פורים יעשה מזה, זה סעודה מכובדת.
לשתות עם זה משהו, יפנק.
מה זה?
לשתות עם זה משהו, אי אפשר לאכול מנה פלאפל בלי
שתייה. נו, נו, נו. אני חושב, אם אדם ייתן, זה לא כתוב צריך להיות שתייה, צריך להיות מתנה. כמו משלוח מנות, זה לא צריך להיות שתייה. אז אם את כבר תעשה, אז תיתן לו את זה, מי אמר שצריך לתת לו שתייה? הפלאפל עצמו, יש לך שם פלאפל בפנים, יש לך את הפיטה, יש לך שם סלט, יש לך כמה דברים יש לך שם בפנים.
אתה אמר שצריך לתת בקת המזון, נכון?
כן.
לא, אז איך הוא הלך בלי לשתות? זה בעיה.
שתי מים.
מים? אין מים, הוא בחר, הוא נחלט.
אין, בפורים אין מים.
נכנס לפלאפל.
אין לך למד, תיתן לו עוד איזה בקבוק, מה יש? כן, כן, הנה חלמם. תצא את זה, לשני העניים האלה תיתן, והשאר כל הפושט יד נותנים לו. הדרך הטובה ביותר, אם יש גבי צדקה. אני לא יודע איפה יש עניים. גם כשאתה הולך לחפש את העניים בפורים, אתה לא מוצא אותם. איפה הם? אז מה תעשה? כל מי שפושט יד, מי אמר שהוא עני? רובם הם לא עניים. המסכנים האמיתיים הם לא הולכים לפשוט יד. אנחנו יודעים את זה, יש משפחות מאוד מאוד נזקקות. אבל גבי צדקה, הם יודעים בדיוק, הם מכירים את העניים, הם מכירים את אלה שזקוקים. הדרך הטובה ביותר שייתן את זה לגבי צדקה, שיחלקו את זה באותו היום. לכן ייתן להם, אפשר לתת להם את זה היום, ויגיד להם שאתה לא תזכה בזה בשביל העניים, רק ביום פורים עצמו. דענו בעוד יומיים, תזכה בזה, ותיתן להם את זה באותו היום. אם אלא הוא יכול לתת להם, תקבל שם מתנה מכובדת. אני יכול לעשות מה שהוא רוצה בזה. אז לכן הוא יכול לקחת את הכסף הזה, נותנים לו את זה, ונותן להם את זה בתור, מתנות לאביונים, ובזה עושים את זה חובה, עושים את זה מצווה גדולה. אם יש גבי צדקה, גביים שנמצאים, ברוך השם, אשכנזים יודעים להיות מאורגנים, הם מסוכן, קופה, הם שמתם לב, זה נקרא בני קרתא קראו להם. מה זה הבני קרתא האלה? אלה עשו כאן איגוד, במקום שכל שכונה תלך ותפיץ עלונים וכדומה ותאסוף כסף, התאחדו כאן הרבה שכונות. זה מקור ברוך, גאולה, מאה שערים, ובית ישראל, ובוחרים כאן. הם התאחדו כולם, שהם יוציאו את הפלקטים, אותם פלקטים, אבל לכל שכונה יש קופת צדקה, שתמיד היה את הקופה הזו, אבל הם עכשיו יהיו נותנים את זה בימי פורים עצמם. אז זה מעלה מאוד גדולה. זה חשוב מאוד מה שהם עושים. הם מתארגנים בצורה נפלאה, הם מתארגנים בצורה יפה. גם את הכסף שהם מקבלים, הם מקבלים הרבה כסף, ויש להם גם אפשרות לחלק אותם לאותם הנצרכים, שם תרשימה, שמי שצריך וכדומה. אני למשל, אני אצלנו בשכונה, אז הוא מביא לי את הרשימה. הוא מביא לי יותר את הרשימה של הספרדים. הרשימה של האשכנזים, הוא יודע אותם, של הספרדים. אז אני עובר על זה, ואני רואה, זה, אני מכיר אותו, באמת, באמת זקוק, זה זקוק, זה זקוק. אני רואה את הרשימה שהם מבקשים. אז למה שלא לתת להם? עושים את זה בין לספרדים, בין לאשכנזים, ומקיים את זה את המצווה. הם עושים את זה לפסח גם, אבל גם בעיקר עושים את זה גם בימי פורים, לשלוח את זה ולחלק את זה באותו היום. זו מצווה גדולה, בזה אדם גם כן יוצא ידי חובה יותר חשוב מהכל. כאן אתה נותן, אתה לא יודע למי. אבל, כל הפשט יד יתנועים לו. לכן, ייקח אדם שקית של מטבעות. כל מי שיבקש, תן, תן לו. תן, כמה זה היה? 100 שקל הכל? תקן לך 100 שקלים. תן לכל מי שפושט יד, תן לו שקל אחד. זה נתינה, צאת ידי חובדת הרדמה. בין כולם בוודאי שאתה מצאת איזה אני אמיתי וכדומה. גם ילד קטן, הוא נקרא אני, אין לו אפשרות לבוא ולאכול מה שהוא רוצה. גם הוא טעב, הוא אביון. למה? אתה רוצה בזה ידי חובה? כאן לא צריך שיהיה אדם גדול. מה זה?
הילד איך הוא אני?
אין לו כלום.
אין לו כלום, סבב שולחן אבי.
מה, שולחן אבי, אבל אבי לא נותן לו. הוא טעב עכשיו לקנות ארטיק. הוא רוצה לקנות ארטיק, עכשיו הוא רוצה לקנות במתק. לא נותן לו, לא תמיד נותן. אני אומר שהנתינה יכולה להיות גם בזה. יש לפעמים ילדים, ועוד דבר, ועוד דבר, שתבינו את זה. לצערנו הרב, אנחנו כל הזמן חיים בהרגשה שכולם יש להם עושר וכבוד, ברוך השם, כך יהיה לכולם. אבל כשתיכנס לתוך המשפחות שלהם, תראה, לפעמים ילדים אומללים, אין להם כלום, כלום. נדמה שיש להם שום דבר. האמא מסכנה, זאת אומרת, יש להם הוצאות ענקיות, והם קנו דירה, יש להם משכנתה גבוהה, אין מה לתת לילד, אין מה לאכול, אין להם כלום. ואני נחשפתי לדבר הזה, הייתי עמום. נחשפתי למשפחה שמסכנה עם האישה. האישה באה אומרת, הבעל לא עובד, הבעל לא עושה כלום, והיא יושבת ואוספת כספים, ואין לה כלום. באה, מזכיר את הדירה, רוצה לזרוק אותה מהבית. אז הלכו לבית דין, אז הדיין היה אדם טוב, אז הוא אמר להם, עד לג בעומר שתשאר במחיר הזה, ולא יזרוק אותם. מסכנים מאוד. מי שנכנס לתוך המשפחות רואה שלצערנו הרב יש אנשים שבאמת כפשוטו אומללים אמיתיים, אין להם גרוש, אין להם כלום, יש להם חובות, יש להם משכנתה, יש להם מעיק עליהם הכל. תגיד, אז מה, בשביל מה קניתם דירה? אי אפשר בלי דירה, אבל כרגע הוא אני, כרגע אין לו מה לאכול, הילד הזה מסכן, לא מגיע לו? שייתן, שייתן, מה יש? תיתן לו כל הפושט הנותנים לו. אין מדקדקים במעות פורים. עד כדי כך שהרמה כותב שנותנים גם לעניי גויים. גם לגויים. היום בימינו אל תיתן לגויים. מי שנותן לגויים עושה שתי עבירות. עבירה אחת, במקום נותנת ליהודים נותן לגויים. עבירה שנייה של ביבש קצירת איזה. אדם הולך ונותן לגויים. אתה הולך מסייע בידי המחבלים האלה, ההורים האלה. נראים לך מסכנים, שילכו לעזאזל, לא צריך לדאוג להם, לא צריך כלום. אסור לתת לגויים שום דבר, לא תכונים. אסור לתת. אתה הולך לנותן לו כסף? אמר, לא, אבל מראה, מה כותב שנותנים? שם זה היה משהו אחר. שם היהודים היו נמצאים בתוך מיני קהילות, והגויים, הם היו שם שולטים. עכשיו, אם לא היו נותנים גם לגויים, אז רואים, בפורים, כולם נותנים עניים, כולם אחד נותן לשני, ויושב שם, זה השכן, לא מקבל כלום. הוא אתה מכניס שנאה. ואז הוא נהיה אנטישמי. זה לא זו הסיבה האמיתית. אבל זה חששו לזה, הוא מתן גם לו. אבל היום בימינו אין לך את הסיבה הזו, הכל שטויות. אתה תיתן לו, יתרוף אותך, עדיף שאל תיתן לו. אסור לתת לו כלום, זרוק את זה, זרוק את זה בזבל, ואל תיתן לגוי את זה. אבל אני חוזר לעניים ישראל, כמו שאמרנו, תן לשני עניים סכום טוב, והשאר, כל הפושט יד. מרן, אין מדקדקים, אין מדקדקים ממאות פורים. כל הפושט יד נותנים לו. כמה שכל הפושט יד נותנים לו, תתן. לא יקרה לך כלום. תעשה חשבון, לא הפסדת שום דבר. ואז זה דבר טוב. תן גם לנכדים שלו, לנכדים או לבנים הקטנים שלו. אין דבר, זה דבר טוב. תן גם להם. למרות שהכל יש להם, שיהיה להם גם, גם רוצה לקנות משהו. יהיה לו בזה. זה השמחת פורים. שמחת פורים זה לתת לכל לראות, לפתוח את היד שלו. במציאותי, כל מי שנותן, מקבל כפול. כך כותב רבי חיים פלאטי אומר, שנותן לחם לכל חי רצון. מה אותו מסביע לכל חי רצון? אסור לאדם לצמצם בצורכי הבית שלו. כשאדם מצמצם בצורכי הבית שלו, אז הקדוש בשמיים אומרים, תראה, הוא מספיק לו, הוא יכול לצמצם. תראה, הוא אוכל לחם וגבינה, זה מספיק לו לארוחת בוקר, ארוחת צהריים וארוחת ערב. למה שניתן לו יותר? אבל אם אדם אומר, רבנו של עולם, אני לא יכול לעמוד בזה. כולם אוכלים, כולם זה, ואני לא יכול לאכול בצורה כזו. הוא מסבע לכל חי רצון. נותן לפי רצוניו של האדם. הוא אומר, לכן אדם, כך כותב אורי חיים פלאצ'י, כותב, אסור לאדם לצמצם בהוצאות של בני ביתו. ייתן בשפע, ויראה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כהנה וכהנה. גם לאחרים ייתן את זה, והקדוש ברוך הוא ייתן לה. הקדוש ברוך הוא נותן כהנה וכהנה. המציאות לימדה אותנו, מי שנותן, הקדוש ברוך הוא נתנו כהנה וכהנה, כל שכן בפורים, שווה ואשר חלקם. זה לגבי פורים. העני לא חייב לעשות סעודת פורים, העני יש לו חובות, יכול לתת על מה שהוא רוצה, נכון, אבל עיקרו זה לתת לו את זה בשביל לעשות סעודת פורים. אבל לא תמיד הוא צריך את הכסף הזה לסעודת פורים, הוא מקבל את הכסף הזה, עושה בזה, משלם חובות, צריך לקנות איזה בגדים, עוד מעט פסח, גם זה טוב. לעני מותר לו לעשות מה שהוא רוצה, כך אומרת הגמרא, מגזת פורים לפורים. הכסף שאוספים לצורך פורים, צריך לתת אותו בפורים, לא לתת אותו לפני פורים ולא אחרי פורים. שאוספים, אוספים מאוד פורים, צריך לתת אותם בפורים עצמם. לכן באו אליי לפעמים מהישיבות, זה מתנות, מאוד פורים. אם זה מאוד פורים, אתה צריך לאכול את זה בפורים עצמו. זה אתה צריך לגבות את זה בפורים, זה לא בעכשיו. אם אתה רוצה לקחת את זה בשביל התת, בשביל הישיבה, לאסוף, אל תגיד לי זה בשביל פורים. אין לך פורים, אתה עושה, וזה בגלל שהם רוצים לעזור לישיבה. אבל אם אתה גובה את זה בשביל מגבת פורים, בשביל פורים, צריך לחלק אותו דווקא בפורים. לכן אלה גבי צדקה, שהם אוספים כספים, אוספים את זה, צריך לתת לחלק את זה בפורים עצמם. שזה מרן כתב, לעשות את זה בבוקר. בהתחלה, מתנות לעניים, על העניים, יהיה מההתחלה. איך שאתה מתחיל, תיתן מתנות לאביונים. צווה השנייה שיש לנו, צווה סעודת פורים. סעודת פורים זה מנה כל היום. סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. לכן צריך לעשות סעודת פורים, לעשות אותם ימי משתקטים. ימי ולא לילה. ויש שרצו לומר, שאם אומרת הגמרא, סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובה, משמע מכאן, שגם בלילה היו עושים סעודה. רק לא יצא ידי חובה בסעודה הזו. צריך לעשות סעודה גם ביום. באמת כך הוא מנהג בני אשכנז. לא ידעתי את זה, אבל ראיתי את זה אחר כך. הם נוהגים לסעוד גם בליל פורים. בליל פורים עושים שולחן ועושים סעודת פורים. לא משתקרים כמו שביום. אחרי זה עושים עוד ביום. זה הנהגה נכונה. אנחנו לא נהגנו בזה. אנחנו נהגנו לעשות ביום. לא ראינו מי שעושה גם סעודת פורים בלילה. אבל טוב שאדם יעשה את זה גם בלילה. בשביל מגילת אסתר וכדומה. אבל עיקר סעודת פורים זה ביום. מעיקר דדינה אין חיוב לאכול פת בפורים. ולכן אם אדם לא אמר על הניסים, אינו חוזר גם בברכת המזון. מדוע אין חיוב לאכול פת? אבל יש חיוב לאדם לסעוד סעודת פורים, ממתקים, שתייה וכדומה, אלה סעודת פורים. אבל, כמה ששנה, ביום אחד בשנה יש את זה, ואם אתה לא תאכל פת, אתה מברך ברכת המזון, אין לך ברכת המזון, ואין לך על הניסים בברכת המזון. למה לך להפסיד את זה? לא חבל? לכן, עשה סעודת פורים על הפת. כך משמעות גם דברי חלק מהאחרונים, שסעודת פורים חייב לעשות אותה על הפת. ההלכה היא לא כך, ההלכה היא שסעודת פורים לא חייב לאכול פת. עושה ממתקים, מה שרוצה שאוכל. בשר, בשר ויין. אין כאן לעשות אותם ימי משתה. ימי משתה ושמחה משלוח מנות איש לרעהו. אוכל בשר וישתה יין. אבל עיקר זה יקרא שתיית יין. נכון. בוא אני אסביר לך, מה זה יין משמח. אדם שנמצא בדיכאון, אדם שנמצא במצב לא נעים, ישתה קצת יין, הוא קצת יצא מזה. יהיה לו קצת התעלות. כל שכן, אם הוא קצת ישתקר, הוא שמח, שכח בכלל מה שיש לו. ישתה יינו וישכח ראשו. אדם יושב ושותה יין, שוכח את כל הבעיה שלו, שמח וטוב לב, הוא חושב שהוא אחשוורוש. זה עצמו דבר טוב.
אבל אנשים נורמליים זה לא
מסתכל. אם הוא ישתקע הוא ישמח. גם אנשים נורמליים, אם הוא ישתקע הוא ישמח.
כל הפעם היה...
יש. מרן כותב, חייב איניש לבסומי בפוריה, דלא ידע בן ארום אמרנו ברוך מרדכי. דענו, יש חיוב לאדם לשתות יין בפורים. נחלקו בזה הפוסקים, מה פירוש עד אלו ידע בן ארום אמרנו ברוך מרדכי? האם כפשוטו? כשהגמרא לומדת את הגמרא במסכת מגילה, רבה ורבי זרה, שהתבשמו בעד הדה, קם רבה שחטא לרבי זרה. זאת אומרת, שהגיע למדרגה כזו ששכרות גמורה. אז אם הגיע למצב כזה ששכרות גמורה, משמע שכך היה בניש לבסומי בפוריה. המירי כותב, שבמעשה הזה של רבה, שקם רבה שחטא לרבי זרה, התבטל הדין, שאמר, למה הגמרא הביאה את המעשה לפני שאמרה חייב לי שבסיום הפוריה, ללמד אותך, חייב לי שבסיום הפוריה, אבל ראית את התוצאות? מכאן אל תעשה כך. מלדי התבטל, חייב לי שבסיום הפוריה. אבל מה נענה למרן, שמרן כן הביא את זה? מרן כתב, חייב איניש לבסמי פועד, דלא ידע בן ארוע אמן וברוך מרדכי. ואדם שעושה פלפולים, אומר, זה הכוונה, וזה הכוונה, אולי הוא צודק. אבל בפועל זה לא נכון. אלא מה? שישתקע כפשוטו. שיהיה שיקור כפשוטו. אלא מה? הרמב״ם כותב, שזה דבר יותר נכון, שישתק, שישתה אותה מכדי רגלו, וילך וירדם, ולא ידע בן ארוע אמן וברוך מרדכי. ילך אל ימי. גם זה תלוי במי מדובר. שנה בני אדם, שאם הם שותים יין, הם הופכים לבהמות. מתחילים להכות את האנשים, מוצאים מהפה של המילים לא יפות, מתחילים להגיד דברים שטויות, אחרי זה מתבזים, הם לא יכולים למחול כל ימי חייהם על מה שהם עשו את זה. אז האדם הזה פתום משתיית יין. שתי מעט, ילך לישון, יותר מצווה. אבל יש בני אדם, שהם שותים יין, הם מתחילים להיות, מה זה מדהים. הייתי פעם הולך בפורים, הולך לצל ברס לשם במאה שערים. לא יודע, היום זה גם כן, זה השתנה שם האווירה, לא יודע. אבל יש שם אנשים צדיקים. ראיתי אחד ששתה יין, התחיל, רץ מתחילת בית המדרש עד סופו, ומוציא דפי גמרא בעל פה. בין דפי גמרא. מגיע עד הסוף, מקיא את כל מה ששתה, שותה עוד, חוזר בחזרה, גמרות בעל פה, ככה רץ, רץ בעל פה. הייתי המום לראות את זה. הברוך הוא צעיר, הברך צעיר, אומר את כל השס בעל פה כמעט. זה עד רבה, שיש שיקור, נפלא. שיקורים שהם מתחילים לדבר, תלמיד חכם, שמתחיל להוציא מפיו דברי תורה, עכשיו נכנס, אין הצעה סוד. ראינו את זה אצל הרבה חכמים. שותים, מתחילים, אז שמח שמחה וטוב לב. כדאי לעמוד בארבעה עמותיהם. יש אחדים שזה מסוכן לעמוד לאדם. תלוי, לפי האדם. חייב איניש, אם הוא בן אדם, חייב לשתות. אם הוא לא בן אדם, עדיף שלא ישתה. שישתה קצת יותר, ילך לישון, זה דווקא דבר טוב. אבל שכדאי שאדם יקיים את המצווה הזו לשתות ביין. יש מחלוקת גדולה בין חכמי ספרד, יותר נכון הרמה, לבין רוב חכמי ישראל. אדם שמרוב שכרות הזיק. האם האדם הזה פטור מלשלם, הוא חייב לשלם. הגמרא אומרת, אדם מועד לעולם, בין ער בין ישן, בין בכוונה בין שלא בכוונה. אדם שישן והתהפך בתוך כדי שינה, שבר כלים. עכשיו בבוקר הוא נותן, מה, שברת את הכלים, צריך לשלם עליהם. הוא אומר, אבל מה אני אעשה? הייתי ישן, מה אני, איך את מה אתה רוצה? אדם מועד לעולם, בין ער בין ישן, צריך לשלם על כל התשלומים, עד פרוטה האחרונה. אין דיני אונס בדברים האלה. כן, ודאי, ודאי, ודאי. אם היה ישן ובא מישהו שם את הכלים, זה ששם את הכלים חייב. אבל אם אדם, נפקה מינה, שאם אדם משתקר, מתחיל להשתגע, מכה, מרבית, שובר כלים, הוא לא יכול להגיד, אני פטור, אני הייתי שיקור. למה? אדם מועד לעולם. נכון, שהרמ"א כותב, על פי דברי התוספות, תוספות במסכת מגילה, סליחה, במסכת סוכה, שם אומרת המשנה, מיד התינוקות שומטים לאביהם ואוכלים את תרוגיהם. מה זה מיד התינוקות? אחד הפירושים שהיו חוטפים לילדים לאחר שעושים את חבטת הערבה, היו חוטפים להם את האתרוגים, לוקחים מהם. אומרים, תוספות, איפה הלך גזל? איך אתה לוקח את האתרוגים האלה? האתרוגים האלה שייכים לבן אדם. איך אתה לוקח את האתרוגים? איך אתה חוטף מיד התינוקות, דיינו מהידם שלהם, חוטפים את לולביהם ואוכלים את התרוגיהם. תוספות מביאים שם, גם ראיה של דבר כזה, שהיה אחד שהיה הקניטת אשתו, והלך ולקח, אסף את כל האתרוגים, גנב את האתרוגים, ועלה באונייה, והיה שם מעשה עם המלך ששאלו התרופה וכדומה. אז אתה רואה שהיו חוטפים את לוביהם, הוא מתספות איך יהיה מותר? הוא מתספות שכמה שעושים אותו בתוך שמחה, אז מזדל אז מבטרים אחד לשני. ועל פי זה, הוא מתספות, שלחל עם אדם בתוך חתונה, בתור כדי חתונה, הזיק את אחד לחברו, מטעם זה פטור מלשלם. בחורים הנהנים את קצתם ומרוצתם, והזיקו זה את זה, פטורים מלשלם. מדוע? שעושים את זה על פי, כמה שעושים את זה מתוך שמחה, שמחה הזו מוכלים אחד לשני. הרמ"א כותב כאן, שאם אדם הזיק את חברו, עיין בחושן משפט. בחושן משפט כותב הרמ"א, שכל אלה דברי התוספות, שכל אלה שהזיקו מתוך שמחה, פטורים מלשלם. אבל הדין הזה שכתב אותו הרמ"א, הרבה חלקו עליו בדבר הזה. כולם חולקים איך אפשר דבר כזה. הוא אומר שתקנת חכמים שמכילה יש כאן. מה אדם אומר? אני לא מוכל, אבל שימחן. אדם הלך והזיק את חברו בחתונה, השתקר, משתקר. איך אתה פותר אותו? הרי כל הפוסקים כותבים שאדם מועד לעולם. גם אם אדם משתקר, מרן כותב, אדם שיקור, אדם שהזיק את חברו, בין אם היה שיקור, בין אם היה בריא ולא חבר אחד אומר, צריך לשלם. אפילו אם היה ישן וכדומה ונפל והזיק, צריך לשלם. מרן מפורש, הרמב״ם כותב, שאם אדם הזיק, אפילו היה שיקור, אפילו היה שוטה, אפילו השתגע, אם כל זה צריך לשלם. אין דבר כזה שהוא יכול לפתור את עצמו ולומר אדם, אני פטור. אין דבר כזה. גם שוטה שהזיק, שיתפקח, ויהיה אם הוא יתים חלים, יתים שוטה, הוא חייב לשלם על מה שהוא הזיק. אין דבר כזה שיפתור את עצמו. אם כן, מחלוקת בין מרן להרמה. אדם לא יכול לומר, קים לי כדברי הרמה. למה שאנחנו קיבלנו רות מרן, ורות מרן אין כמלי, לכן אם אדם הזיק בפורים את חברו, צריך לשלמו עד הפרוטה האחרונה, הוא לא יכול לפתור את עצמו, ולא, זה לא, זה מה זמן עניין אותי, הייתי שיקור, הייתי וכדומה, זה שהיית שיקור, זה לא פותר אותך משלם, צריך לשלם, כל שקרים אדם הזיק, פצע את חברו, פצע את חברו, אדם עשה מה שמעשים שלא יעשו, אדם ביזה את חברו, ביזה אותו לפני קהל ועדה, ואחרי זה אמר לו, לא, לא, הייתי שיקור, מה זה הייתי שיקור? ביזה אותו, אמר עליו כל מיני מילים ליפות, זלזל בכבודו, מה, זה, הכל נהיה הפקר? זה לא דבר נכון לעשות, כן. אפילו אם השני צוחק באותו רגע, הוא רוצה כדי להבליג על, על, על הביזיון שלו, אבל יכול לתבוע אותו לבית דין, הוציא ממנו בני בושת. אין דבר כזה, מה זה האדם הזה שהלך ויש את חברו? מרן כתב שולחן ערוך מפורש בחושן משפט, שגם אם עשו את זה בחתונה, אז חלקו על דברי התוספות, חולקים הראש שם, חולק על דברי התוספות, ואומר שדברי התוספות לא משמעות כן, גם מרן בית יוסף, הביא דברי התוספות ואומר, מדברי הרמב״ם לא משמע כן, הרמב״ם אומר שאם אדם יזיק בכל צורה שלא תהיה, חייב לשלם, אין דבר כזה שיש תקנה, שאם אדם יזיק את חברו, בתוך כדי שמחת פורים, או שמחת חתת וקנה, יהיה פטור. איזה תקנה זו? מי המציא את התקנות האלה? וכי יש תוקף לבית דין להזיק, לתת שאנשים יזיקו אחד את השני? מתי ראית שהפקר בית דין הפקר, הפקירו את הדבר הזה? איפה ראית? מי הפקיר? מי הפקיר? איפה? מי ראית שהפקר? הפקר בית דין הפקר שחכמים באו ואמרו. כאן לא שמענו בשום מקום שאדם יזיק את חברו יהיה פטור. מה תביא לי? הנה ראיה, קם רבה שחתן רבי זרה. בסדר, מי אמר שלא בקשר מכילה? מי אמר שלא צריך לשלם לו על נזק שהזיק לו, אם הוא הזיק לו? הוא לא הזיק לו, אחרי להתפלל, אליו חזר, נהיה חי. מה אתה רוצה? תחיית המתים. אבל עובדה, שפעם הבאה, שבא ואמר לו, בוא נעשה עוד פעם, שנה הבאה, לא כל שתה, לא כל זמן, התרחיש ניסה. איזה בדין תקן תקנה כזו? הרמה כותב שיש תקנה. מי נכנים? אולי שם היה תקנה. אצלנו אין את התקנות האלה. כאן משלמים את הפרוטה האחרונה. אין דבר כזה. אם אדם הזיק את חברו בימי פורים, הוא לא יכול לפתור את עצמו. אדם הולך לכל מיני רבנים, שובר שם כל מיני כלים, יש שם באים הרבה אנשים, תוחפים אחד את השני, ושוברים שם את הכלים שיש שם, יש לו ויטרינה, ושברנו את זה, יגידו, לא יכול לפתור את עצמו, מה הייתי שיקור, הייתי זה, הייתי זה, מה זה הדבר הזה? אדם מועד לעולם, חייב לשלם על כל נזק שהוא מזיק.
שלא
יתן לו רב להיכנס,
הוא יודע שזה שהם עושים בלב. מאיפה הוא
יודע? בטח שהוא יודע. נכנסים, עושים שיגעונות, הוא יכול להגיד להם מילה. סגרת, אתה יכול לסגור, הם לא יכולים לסגור. למה שלא כולם באים שיקורים? לא כולם באים, יש אנשים מאוד מתורבתים. אנחנו היינו הולכים לצער רבנים, היינו אתם שעושים משלוח מנות בצורה מכובדת, למה צריך להשתגע? אדם בא שיקור מתחיל להשתגע? זה לא נכון. וגם נפחית הילדים הקטנים, לפעמים באים אליי, לבית, יש שם נכדים קטנים, ילדים קטנים, תופס אחד, זורק אותו לי למעלה ועושה מה שבא לו. יש גבולות. זה, מאוד, זה דבר לא נכון, אדם צריך לדעת את זה. ויותר מזה אני אגיד, בתוך הבית שלו, אשתו מסכנה ומללה, מה זה הדבר הזה? מתחיל להקות אותה, מתחיל להשתגע, מתחיל להגיד לה מילים לא יפות. מתי מבקש ממנו מכילה על הדבר הזה, ההתנהגות הברוטלית הזו? זה לא נכון, אסור לאדם להתנהג בהתנהגות הזו. אדם מבזה את עצמו, כל שכן, שבאמת האדם הזה אדם לא טוב. אז הוא מראה את עצמו, כלפי חוץ מראה שהוא צדיק, אבל אדם ניכר בכוסו, בכעסו, רואים אותו באיזה צורה הוא מדבר, שם אתה רואה אותו, פתאום מתבזה, ואז שם מרחם, איך הוא ימחל לו על ההתנהגות הזו? זה לא נכון, זה לא נכון. נכון שהרמ"א כתב שנהגו שלא לגבות, אבל זה לא, להלכה, מחייבים, הוא לא יכול לומר קימלי, אנחנו קיבלנו נורות מרן, לא קיבלנו נורות הרמ"א, לא יכול לומר קימלי נגד מרן, לא אומרים קימלי, לכן אדם לא יכול לפתור את עצמו על ידי שהזיק וכדומה. צריך להיזהר. הגאון הנציב, היה לו ישיבת ולוז'ין. ישיבת ולוז'ין הייתה ישיבה מאוד גדולה, וגם היו בתוכם כל מיני תלמידים. תלמידים מילואים גדולים, חלק היו קצת משכילים וכדומה, וחלק היו ליצנים. אז היה ביום פורים, אז היו באים אצל הרב, עושים שם חידושים, וזה אחד, היה כמו דרשן, ודרש, מין דרשה, וביזה מאוד מאוד את הרב. ביזה, עשה אותו סמרטוט. הרב מאוד נפגע, נציב ולוז'ין.
רבי חיפה מבולוז'ין?
לא, הנציב. זה רבי נפתלי צבי יהודה ברלין. הנציב, הנציב היה ראש הישיבה האחרון של ישיבת ולוז'ין. אז הרב מאוד נפגע. אחרי פורים, אותו תלמיד, אמרו לו, תראה, אתה, אמרו לו מה שהוא עשה, התחיל להתבזור, מה הוא יעשה? אז הוא הלך לנציב, ביקש ממנו מחילה. אמרו לו, כבוד הרב, ימחה לי על מה שעשיתי וכדומה. אמר לו הרב, תשמע, אתה, אני מוכר לך בגלל שתרצת לי קושה חזקה. אמרו לו, איזה קושה חזקה תרצתי לך? הוא אומר, תראה, יש פתגם שאומר, מה שלחכם בתוך ליבו, לשיקור, על לשונו. החכם, בתוך הלב שלו יש לו דברים, השיקור מוציא את זה החוצה. זה ההבדל. אז תמיד, הפתגם הזה, הייתי קשה לי, קשה לי. למה אנחנו לוקחים, אם באמת כך, אז אתה רוצה לקחת בהמה, רוצה לשחוט אותה, אתה לא יודע, יש סריחה או אין סריחה. תיתן לה לשתות יין, ותבדוק, אם על השון יש סריחה, זה סימן שיש לה סריחה. אם אין סריחה על השון, אז אין סריחה. הרי מה שיש, על, מה שיש לשיקור, לחכם, מה שיש לחכם בתוך ביתו וכדומה, לשיקור על הזה, זה, תבדוק את זה. הקושה חזקה.
בליבו לא בריא
אותם.
בליבו לא בריא אותם.
גם בריא אותם, כל מה שיש. תראה אצל הרב, אומר לו, משמע מכאן בבהמה, לא נאמר תראו הדבר הזה. זה התירוץ שתראה אצל אותו אדם. בהמה, לבהמות כאלה, שאתה מוציא מילים כאלה, מבזה תלמידי חכמים, זה לא נאמר הדבר הזה. אדם צריך להיזהר. אסור לבזות תלמידי חכמים. הוא לא יכול לבזות ואחר כך לבקש ממנו מחילה. לא יכול לעשות את זה. אני ראיתי פעם אחת בעל החמוש הצעת, כביזה אותו בפני קהל וידע. זה שהיה חצי שיקור, על דברים אחרים. למה שימחה לו? למה שימחה לו? מה פתאום שימחה? בגלל שהיה שיקור? הפוך, הוא הוכיח מה שיש בתוך הלב שלו. רשעות ונבזות. איזה מין דבר זה? לכן צריך אדם להיות מאוזן. גם אתה שאדם שותה. אם אדם יקיר בעצמו, שאם הוא ישתה ועלוי להזיק, אסור לו לשתות. ישתה כמו שחם עובדיה אומר. ישתה מעט, ילך לישון. גמרנו. יכירו אותו, אבל הוא לא יכיר אותו, הוא לא יכיר את עצמו. כל שכן בתוך הבית, ילדים מסכנים, מפחדים ממנו, פתאום אבא ישתקר, מתחיל להקות את זה, מתחיל להרביץ את זה, צועק על אשתו, עושה... זה לא הולך כך. צריך אדם להיות... ישתה קצת, אין לך נאמן. אבל אם אדם באמת תמיד חכם חשוב, עד רבה, תשקע אותו, שיגיד, שמעתי זה הרב יעקב סופר, שחיים ארוכים שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, ובפורים תענוג להיות בארבע עמותיו, משקים אותו יין, והוא מתחיל לזרוק, זורם, זורם בצורה נפלאה.
רוקד,
גם זורם בדברי תורה, אומר חידושים, אומר הכל. מצוין. אני ראיתי את זה, אני ראיתי בעיניי, לא אליו, חכמים, נהניתי מאוד להיות איתם, אתה שותה, הוא שותה, מתחיל להגיד לך חידושים שהם נפלאים, מצוין. ראיתי לכם, הייתי שם בברסלב, ראיתי אחד, מה זה, רץ את כל, כל השס, ועל פתח, הלוך, חזור, חלוך, חזור, רץ כמו שיקור אמיתי, נופל בסוף, נופל, קופץ עוד פעם, מתחיל להמשיך את הדף שהוא סיים אותו. הלוואי שיהיה כל השנה יש שיקור. מצוין. טוב. סעודת פורים, כאילו לעשות אותה, מוקדם קצת, לא לאחר. אחד הדברים, הרמה נפטר ביום ל"ג בעומר. אומרים, כך אומרים. אומרים שנפטר, נפטר ביום ל"ג בעומר בשנת שין למד ג' בסך הכל היה צעיר, אומרים שהוא היה בן 33, לא יודע אם זה אפשר להאמין דבר כזה, בן 33, וביום ל"ג בעומר שנת שין למד ג' 33, חיבר 33 חיבורים, ואז שנפטר הספידו אותו 32 גדולי ישראל, הספידו אותו, כל אחד נתן מצורה אחרת, היה שם השמה שלו, אמר הספידו אותו 32 חכמים, מבקש שיספיד אותו עוד הספד אחד, להשלים גל עיניי והביטה, 33, הכל היה 33, בא זקן אחד ואמר, אני יש לי להספיד את הרב איזה מעלה גדולה שהייתה לרב. אמרו, מה? אומר בצירותו של הרב, אני מכיר אותו בתור צעיר, הייתי אני זקן, זוכה את הרב בתור צעיר. היה רגיל, ביום פורים, היה הולך מבית לבית ודופק על הבתים, אומר להם, לא לשכוח להתפלל תפילת מנחה ולברך ברכת המזון לפני שישתכרו. למשלמים להפסיד גם תפילת מנחה וגם ברכת המזון. תפילת מנחה, אני ראיתי את זה בעיניי. התפללתי פעם בזכון משה, ביום פורים, עלה שם שלח ציבור, והוא היה חצי שיקור, הרגישו שהוא שיקור, באמצע החזרה, מה התחיל לרפן, השמן רפא, עזב את התיבה והלך. הלך באמצע, גם עזב בית הכנסת, הלך. זה עם אנשים כאלה אתה יכול להתעסק. אז הוא היה רגיל ללכת ביום פורים, ללכת לכל אחד, לפני שישתקר, תתפלל תפילת מנחה, אחרי זה תעשה סעודת פורים, ועכשיו אתה תברך ברכת המזון, אל תשכח. היה הולך מבית לבית, מבית לבית, זה השבח ה-33 שהספילו את הרמה. לכן צריך אדם לדעת, לברך ברכת המזון, לעשות הכל כדת וכהלכה, אחרי שישתקר, יעשה קצת, לפי משהו, תבוא על הברכה, זה הדבר החשוב ביותר. הדבר השלישי שיש בפורים, משלח מנות איש לרעהו. משלח מנות מצד הדין, מספיק לאדם אחד, שלח לו שני מנות. אבל כותב מרן, בכל המרבה לשלוח, הרי זה משובח. כשאדם משלח, זה גם הזדמנות לעשות הרבה סולחות. יש לפעמים בעיות עם שכנים. כל מיני, במשך שנה, יש גם כל מיני ביניהם, כל מיני ויכוחים וכדומה. בעיה פורים, זה שולח לזה, שולח לזה, כל המתח יורד, שולח לו משלח מנות מכובד, נותן לו, כותב לו ברכה, אומר לו כך, מבקש, גם זה הזדמנות לעשות אהבה בין אהבה ואחווה, זה להוציא מדעתו של אמן, שאמן אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפועד בין העמים, מפוזר בין העמים, וגם לא מאוחד, לא מאוחד בכלל, כל אחד יש לו 5 דעות לכל אחד, ולכן אין אחד שאוהב את השני. זה בא מרדכי ואסתר אמרה, שכל אחד אכפת לו מהשני, משלח מנות איש לרעהו, שאדם נותן את המשלח מנות, גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים, כתוצאה מזה הוא מתקרב אליו, אחד מתחיל לאהוב את השני, ומביאים אחד את השני, וזה דבר טוב, זה בעיקר מתי שיש סכסוכי שכנים, זה בעיקר עם שכנים, בעיקר עם חברים, זה הזדמנות גם כן לפתוח תו חדש, ולכן... מה זה?
יש עניין בשליח לשלוח את המנות,
לא דווקא. רק רגע. ולכן מטעם זה, כדאי לשלוח מנות טובות. לא סתרת לו איזה משהו פשוט מאוד. שלפעמים מקפידים, אבל זה משהו שולח לי. לכן, תלוי לפי המעלה שהוא שולח. זה שרצו לומר, מכמה שכתוב משלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים, משמע שמשלוח מנות צריך לשלוח אותו על ידי שליח. ולכן צריך לתת את זה דווקא על ידי שליח. אבל איפה ראינו דבר כזה שכתוב לשלוח, זה נקרא על ידי שליח, ושילח את אשתו אשר לקח, שילח, נראה כי אם לא צריך ושילח אותה, אז לא צריך להיות ידי שליח? נותן לה גט, להפך, נותן לה בידיים. כתוב אצל נוח, וישלח את היונה, מה זה שלח את היונה? ידי שליח? הוא בעצמו פתח את התיבה ושלח אותה. לשלוח זה לא צריך להיות אותה על ידי שליח, לא צריך להיות שליחות. עד רבה, אלא מה, יש טוענים שזה טוען מכובד שהולך איתו, גם בגמרא, הגמרא אומרת, אביה שהיה בביתו של רבה, שלח אצל אביה, היה תלמידו של רבה, אז הוא, רבה שלח לו, משלח מנות, תשלח את זה לרב יוסף, רב יוסף זה הרבו גם של חברו של רבה, וגם רבו של אביה הלכה פטירתו של רבה, אז שלח לו משלח מנות, אז אומר אביה, כשיצאתי מבית מור, כשיצאתי מבית של, אבא, של רבה, הרב שלי, הייתי שבע, לא יכול לאכול כלום, הייתי הולך להקים רוב אכילה שאכלתי. הגעתי לרב יוסף, רב יוסף הביא לו שם איזה משלוח מנות מכובד, וגם שהוא מרבה, אז הוא גם נתן לו סעודה ממתקים וכל דברים, והוא אומר, התחלתי לאכול שם ממתקים שהיו שם, דברים שמעולם לא אכלתי, שהייתי רוצה אפילו לבלוע את הצלחת, לאכול את הצלחת עצמה. כותב שם הרשש, על חידושי הרשש, על מסכת מגילה, ומה פה שרבי אומר, הייתי אוכל את הצלחת, מי אוכל צלחת? אוכל צלחות? זה אומר, אני בא לי הסיפור הזה, על מה ששמעתי. הוא אומר, היה אחד להתארח אצל רוטשילד. רוטשילד הראשון, הוא היה אדם ירא שמיים מאוד, והיו לו משפחה, וכולם דקדקים בתורה ומצוות. אז מה הוא התארח שם? הוא רואה שלכל אחד יש כוס גביע מכסף, יפה, וגם צלחת, וכולם מקדשים, כל אחד שם יין בקדש, הוא אומר, גמרו לקדש, כל אחד תופס את הצלחת, שובר אותה לשניים, מברך, מה, שבת, מה אתה שובר? בורר מיני מזונות ואוכל את זה. הגביע הזה היה עשוי ממעשה בצק. עושים את זה כמו הוגה, כמו גביע, שעשוי מדבר שברכתו מזונות. זה היה צבע כסף כזה, וגם הצלחת. אז הוא אומר, אולי זה מה שהתכוון הבעיה, שרציתי לאכול את הצלחת אחרי שגמרתי. שגם עשו לו צלחות שעשויות מדברי מתיקה וכדומה. מה?
הצלחות כאלה יפות מסומסום ששמים בפנים דברים.
מסומסום. זה עצמו סומסום?
הצלחת עצמה מסומסום.
אז רואים שזה סומסום. אבל עכשיו הוא אומר, אני רציתי, זה היה רואה כמו כסף. ממש, צבוע ככה, משהו מכסף. והנה חלמה. זה ללמד, רבך לביסום יש שכיחה. בשבילך הוא ראה משם, אתה רואה, שרבה שלח לו על ידי השליח. יש משמעות דברי הגמרא ששלחו על ידי שליחים. אבל זה לא חובה, זה לא הלכות שליחות. שלח לו. יש מחלוקת, מה הטעם שצריך לשלוח משלח מנות? בשלמה מתנות לאביונים מובן. מרדכי ואסתר מחייבים אותם לעשות סעודת פורים. והעניים האלה מסכנים, אין להם מה לאכול בשבת, אתה מביא להם עוד סעודה. לכן אמר להם, פתרו להם את הבעיה, ייתן להם משלוח מתנות לאביונים. אבל משלוח מנות למה צריך לתת את זה? מה הטעם של משלוח מנות? נחלקו בזה המפרשים. הרב, רבי שלמה אלקבץ, בספרו מנות הלוי, רבי שלמה אלקבץ, הוא היה עני. כך הוא כותב, לא בטוח שהוא היה עני, אבל בצעירותו, זה היה, לא היה לו, מה? והוא השתדך, עם שידוך שהביאו לו משפחה עשירה. הגיע הפורים, זאת אומרת, רגע, הרגילות של החתנים, שלוח דורון לחמי וכדומה. אומר, אין לי כלום, איפה יש לי, מה יש לי, אני כסף. מה עשה? חיבר חיבור גדול, קרא לזה מנות הלוי, על מגילת אסתר. זה אחד הספרים המפורסמים והגדולים ביותר שיש על מגילת אסתר. ספר שלם. על כל פסוק ופסוק במגילת אסתר כמה פירושים. חיבר חיבור אדיר. שלח את זה משלוח מנות לחמיב, קרא את זה משלוח מנות. לכן מה? מנות הלוי. הוא קראו לו רבי שלמה הלוי הקבץ, והוא שלח את זה לחמיב. כך הוא כותב בהקדמה שלו. שם הוא מביא טעמים לכל קיום המצווה. אז הוא אומר, למה עושים משלוח מנות? מדוע תקנו אבותינו מצוות משלוח מנות? הוא כותב כך, הוא אומר, הסיבה היא שאדם שולח חברו, לפעמים מתנות לאביונים שולחים אותם שישה אביון, נהיה לו מה לאכול. עכשיו יש אנשים שהם נראים כלפי חוץ לא אביונים, נראים שם אשר, שיש להם, עמידים, אבל בפועל בתוך הבית שלהם מנים גמורים, אין להם מה לאכול, אין להם כלום. עכשיו הם מקבלים משלוח מנות, לא כולם נותנים להם, סליחה, מתנות לאביונים לא נותנים להם, אז מאיפה הם קבלו? מה הם עושים? בא מרדכי ואסתר, רצה שיש סעודת פורים, שעשה גם משלוח מנות לשלרעהו, כל אחד שולח, בסוף גם זה שהוא עני, שלא רואים שהוא עני, מקבל את זה בכבוד, ויקח זה לו מה לאכול סעודת פורים. זה ההסבר שהסביר את זה רבי שלמה אלקבץ בספר מנות הלוי. לפי זה יצא, שמשלוח מנות צריך לשלוח אותם, אתה נותן אותם שישה לו מה לאכול. דברי מאכל. לעומת זה, בספר תרומת הדשן, הוא כותב סיבה אחרת, למה יש משלוח מנות, משלוח מנות. הוא אומר, זה להפוקה מאמן. אמן אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ואחד צונה את השני, מפורדים וכדומה. כדי לתת את התקנה הזו, להראות שיש אהבה ואחווה בין אחד לאחד, שולח לו משלוח מנות. בעיקר שיש לך סכסוכים, אחד עם השכנים, אחד מהחברים או מהמשפחה, אז זו הזדמנות לשלוח משלוח מנות, ושם הוא רואה שהוא שולח לו משלוח מנות, אז הוא אוהב אותו, מחבר אותו, מקרבים אחד לשני. וזה אחד הסיבות. מה נפקא מינה? נפקא מינה, אם אדם שולח חברו, לא ממתקים, שולח לו דבר חשוב, שולח לו גביע הכסף, גביע הזהב, לא צריך את הממתקים, במקום כמה סוכריות. או פעם עשינו, אולי איזה 20 נפקה מינה בין שני הטעמים. אם אדם שולח חברו, האם זה משום להרבות אהבה ואחווה, או שיש לו מה לאכול. אם אדם שולח למי שיש לו סכרת, שולח לו, שולח מנות, עוגות, מלאים, ממתקים, עם דבש וכדומה. יצא ידי חובה או לא? אם זה משום אהבה ואחווה, יש. אם זה משום שיש לו מה לאכול. אם אין לו מה לאכול, לא יעזור לך ששלחת לו את זה. כמה מינה אדם שולח, לאדם שאכל בשר, שולח שעה אחת לפני שקיעת החמה, שולח לו משלוח מנות חלבי. מה שווה לו? יש הרבה נפקא מינה בין הטעמים. טוב, איך שלא יהיה, להרבות כמה שאפשר, ולסיים את זה מה שהרמ"א סיים. הרמ"א סיים בסוף הלכות מגילה, ולב טוב משתה תמיד. מה פירוש ולב טוב משתה תמיד? אדם שיש לו לב טוב, אדם שאין לו לב טוב, כלפי חוץ נראה אדם טוב, אבל בפנים הוא אדם לא טוב, הוא פחד להשתכר. למה שאם הוא ישתה, מה יהיה? תחיל להגיד את כל הביוב שיוצאים מהפה שלו, להגיד את כל השטיות. אבל אדם שיש לו לב טוב, אז אין לו מה לפחד. לכן, לב טוב משתה תמיד. מי שיש לו לב טוב יכול לעשות תמיד משתה. ישתכר, המקסימום יגיד דברי תורה, יגיד דברים חשובים. אין פחד שהוא יגיד דברים אסורים. לא, שיש לב טוב. ולב טוב משתה תמיד. זה הברכה החשובה ביותר. הקדוש ברוך הוא יעזרנו, יעשה עמנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים המזמן הזה. נזכה ונהפוך הוא אשר שליטו היהודים, המה בשונאיהם. נשמע ונתבשר, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. ברוך חנניה בן עקשיא אומר, צה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.